ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות תפנון דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מלמעלה. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר בשוליים, כתבנו מנה הני מילי דכל סוגי הביאה. דיברנו במשנה על יבם שבא על יבם בשוגג, במזיד, באונס, ברצון, שכל סוגי הביאה קונים בייבום. עכשיו הגמרא, מנה הני מילי תתנו רבנן, מה המקור למה שלמדנו במשנה שכל סוגי הביאה קונים? כמובן זה בשונה לגמרי מקידושין רגילים בין חתן וכלה שצריך להיות ברצון משני הצדדים. אבל ראינו במשנה שביבום גם באונס, גם במזיד, שכוונתם היא לשם זנות, זה קונה לשם ייבום. אנחנו הדגשנו עם פס כפול את החלקי פסוק, הפסוק שידרש בהמשך. יבמה יבוא עליה מצווה, כלומר מצווה בביאה יותר מחליצה. דבר אחר, יבמה יבוא עליה בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. זה בדיוק הדין המקור שאנחנו מחפשים. שואלת הגמרא, איך אתה דורש הפסוק לעניין הזה והאפיקתי למצווה? אבל כבר הזכרנו שזה למצווה, כלומר מיבמה יבוא עליה לומדים שמצווה בביאה יותר מבחליצה. אז אם כבר תפסנו את המילים האלו לצורך, לאותו צורך, איך אפשר ללמוד משהו אחר או משהו נוסף? הגמרא עונה, למצווה, לעניין הזה, לעיקרון הזה שמצווה בביאה יותר מבחליצה, מביאים לו יחפוץ האיש נפקה. זה בדברים פרק חפי פסוק זין. אגב, אצלנו בגמרות המסומנות הוספנו את הפסוקים האלו בשוליים ממול. אז משם לומדים, ולומדים מדיוק בפסוק, החפץ יבם, כלומר המצווה הוא ליבם, רק אם הוא לא חפץ אז עושים חליצה, אבל אם הוא כן חפץ זה עדיף. וחיית הקרא של יבמה יבוא עליה, זה כמו שאמרנו, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. תניה אידך, עוד פריטה, יבמה יבוא עליה כדרכה, ביה כדרכה, ולקחה, זה גם ולקחה. הוספנו, כפי שאמרנו מקודם בשוליים, שמה כתוב יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה ויבמה. אז מדורשים מולקחה שלא כדרכה, גם ביה שלא כדרכה קונה באיבום. כתוב, האמת היא שכתוב ייבמה, אבל השורש ויבם זה שורש של המילה. בשורה הבא נדרוש את תוספת האותיות, ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה. בייבום, בניגוד לקידושים רגילים, רק ביאה קונה. כסף ושטר שכן קונים בנישואים רגילים, בקידושים רגילים בין חתן וכלה, זה לא עובד פה. ויבמה בעל כורחה, גם נגד רצונה הייבום תופס. אמרנו דבר אחר, יבמה יבוא עליה בין בשוגג וכו'. כך ראינו לפני מספר שורות. אגב, מצד הגמרא אתם יכולים לראות מין חץ מפותל. זה ציטוט מהברייתא הקודמת. אז עכשיו אנחנו שואלים, כך למדנו אז, מיבמה יבוא עליה בין בשוגג, בין מזיב וכו', והפיקטאי לחדרכה. אבל כאן ראינו שיבמה יבוא עליה מלמד על ביאה כדרכה. הגמרא עונה, ההוא, עניין הזה של ביאה כדרכה, שקונה מלהקים לאחיו שם נפקה. כפי שאמרנו מקודם, זה ציטוט מפסוק זין, שנקרא אותו ביחד, מהשוליים. ואם לא יחבוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. אז מהמילים האלו, מלהקים שם, מלהקים לאחיו שם, איך אגב רואים את זה? אז מסביר הגמרא, במקום שמקים שם, זה על ידי ביאה כדרכה, זה המקום הגופני שאפשר להוציא ילדים, להפרות ולרבות. וחיית הקרא, כלומר יבמה יבוא, זה ומלמד, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. גופה, אמר רב יהודה. עכשיו, בשליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו, ישן לא קנה ביבמה. זה ראינו בסוף שיעור הקודם, ציטוט משורה ראשונה. גם כאן יש לנו חיצים שמחזירים אותנו לשורה ראשונה. אם היבם בא עליה בזמן שינה, או אם מקיימים ייבום בזמן שינה, נגיד היבם התקשה, כלומר העבר התקשה בזמן שינה, ובמצב כזה הוא בא על היבמה בתוך שינה, לא קנה. אז הגמרא אומרת, מצטטת את זה, גופה מרב יהודה, ישן לא קנה ביבימתו. אם היבם ישן, זה לא, זה גרוע מהמציאות השונות שהזכרנו מוקדם יותר, המזיד והאונס וכו'. דיאמר קרא, יבמה יבוא עליה עד דמכוון לה לשם ביאה. וזה קיים אם אדם בא לשם זנות, לא לשם קניין איבום, אבל במצב כזה הוא כן מתכוון לביאה. וזה בניגוד לישן שהוא לא מתכוון לשום דבר. שואלת הגמרא, והתנא, איך אתה אומר שיבמה, היבם לא קונה בשינה, והתנא בין ער בין ישן? הגמרא עונה, אימה, בין ערה בין ישנה. מצד האישה, היא ישנה, אבל הוא ער, קונה. אבל אם הוא ישן, לא קונה. והתניה בין ער הוא, בין ישן הוא, וכבקבנו, בין ערה היא, בין ישנה היא, אז רואים שגם אם הוא ישן, הוא כן קונה, וזה בניגוד למימרא דליאל, שישן לא קנה. הגמרא עונה, אך במאי עסקינן, במתנמנם. היכי דמי מתנמנם, אמר רב אשי, נים ולא נים, תיר ולא תיר, הוא ישן אבל לא בדיוק, הוא ער אבל לא כל כך. וכאן להדגים את זה, כגון דקאולי, קוראים לה בן אדם שהוא במצב הזה, ואני, והוא מסוגל להגיד כן, הוא עונה, ולא ידע לדוי סברה, במצב הזה הוא לא יכול לענות דבר שצריך סברה, וכי מתקרו לי, מתקרבל, כשמזכירים לו במצב הזה, הוא זוכר. גופה, וכאן אנחנו שוב פעם מצטטים מה שלמדנו למעלה, יש גם כוכבית מצד הגמרא, והנושא שהוספנו בשוליים, נפל מן הגג ונתקע ביבימתו. גופה, אמר רבה, נפל מן הגג ונתקע, חייב בארבע דברים. והוספנו פה סוגריים סביב שלוש מילים, כי הם לא הנושא המיידי, אבל זה ראינו גם למעלה בסוף שהוא הקודם, וביבימתו לא קנה. מהם ארבע דברים? וכאן הגמרא מפורטת: בנזק, בצער, בשבט, בריפוי. אלו הם ארבע מתוך מה שנקרא חמישה התשלומים בעניין אדם המזיק לחברו. אז ארבע הדברים האלו הוא חייב לשלם, אבל בושת לא מחייב. אנחנו במסגרת השיעור שלנו היום לא ניכנס ולפרט מה כל אחד מהדברים האלו. רשי על נזק הוא מסביר שמין אותה, את הגברת, את האישה, כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, כמה היא שווה עכשיו. והשאר מוזכרים בהרחבה במסכת בבא קמא. בכל אופן, בושת הוא לא משלם. דאמר, אין חייב על הבושת עד שיתכוון. ופה הוא נפל מן הגל, הוא לא התכוון לשום דבר בקשר לנזק שנגרם לניזוק כאן. רש"י כותב, אין התייחסות פה לרש"י, אז נתקדם בגמרא. אמר רבה, נתכוון להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה. אנחנו שוב פעם עוסקים בנושא של קניין היבום. אז אם הוא התכוון למעשה כזה, הוא לא התכוון לשם ביעה, אז הוא לא קונה. להטיח בבהמה והטיח ביבמה קנה. כמכוון לשם ביעה בעולם. זה שהוא התכוון לבהמה, זה לא מוריד מהעובדה שהוא התכוון לשם איזושהי ביעה. אחד המערה, ראינו שגם מערה הוא קונה. והנושא שמופיע בשוליים, כתבנו מניין להערעה מן התורה. רק נזכיר שהרע הוא מצב של ביעה חלקית. יש מחלוקת כמה, האם זה נשיקה, זה מגע העבר באופן חיצוני לאותו מקום באישה, או הכנסת עטרה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אולה, מניין להרעה מן התורה. נזכיר כמה נקודות. יש כוכבית בשוליים, וזה בא להסביר אצל שתי כוכביות למה סימנו קטע בנקודה ארוכה. וכך כתבנו, סימנו נקודה ארוכה להראות אורך החיפוש למקור להרעה, שהוא ממשיך עד עמוד ב. אתם יכולים לראות שעד שורה בערך עשירית מלמעלה בעמוד ב אנחנו עוסקים בעניין הזה. אז הגמרא אומרת כתשובה לשאלה הזאת, שנאמר, ואיש אשר ישכב את אישה דבה וגילה את ערוותה, את מקורה הערה. מכאן להרעה מן התורה. אנחנו גם נציין שבשלב הראשון של הבירור יהיה נראה שהרעה כתובה בשלוש פרשיות. אחד, נידה, שתיים, אשת אח, שמה כתוב נידה, ופה בפסוק הראשון שהזכרנו כתוב גם המציאות של דבה, שזה זרימת דם, וכתוב הערה, ובמקור השלישי אחות אב אחות אם. אנחנו ממשיכים בגמרא, אשכחן נידה, שקיים פעולה ביעה חלקית שנקרא הרעה. שאר עריות מניין, איפה רואים שיש כזה דבר? אגב, אנחנו לא פירטנו, אבל כשאנחנו דיברנו מניין לרע מן התורה, זאת אומרת שזה נחשב ביאה, אם אנחנו מדברים במסגרת קניין, אז זה קונה. אם מדברים במסגרת איסור, איסור עריות, אז הוא עובר. עכשיו אנחנו מדברים על דורייטה, מן התורה. נכון שבקשר לכל העריות יש איסורים דרבנן, כמו נשיקה, נגיעה וכדומה, אבל אנחנו מדברים כעת על איסורים של תורה, איסור ערווה שיכול לחייב או קראת או מיטת בית דין. אז אנחנו ראינו בינתיים בקשר לנידה שיש, שהרע גם כן נחשב. אז שאלנו מה לגבי שער עריות, וכאן אנחנו מתחילים סימון חדש, צורת הרגש, כמו שאנחנו מכנים אותו, ובמבנה שכתבנו בשוליים, אתם רואים, הוא משמש לנו כמעקב. עם החלק הצער, כיוון מעלה, רעיה. הפוך, פרחה. וכתבנו בשוליים, יש להעיר שחיפוש למקור לרע ממשיך עד עמוד ב'. ולמרות שהגמרא מביאה שלושה פסוקים, בסופו של דבר, כל הרעיות נלמדו מפסוק אחד, הפסוק של נידה. בעמוד ב' הגמרא תברר מה מלמדים שאר הפסוקים. נחזור לגמרא, וכי תימה נלף מנידה, כמו שבנידה ראינו שהרע היא בעל משמעות, אז גם מסברה, זה ללמוד מנידה לשאר הרעיות. לא, אנחנו לא יכולים. מה לנידה שכן מתמד בועלה? בנידה יש נקרא זה חומרה נוספת שהגבר שבא לנידה, כמו שהנידה עצמה מתמה, הגבר נתמה ממנה. וגם עקב כך הוא מתמה דברים נוספים. אז זה לגבי נידה, וכסיבה שאנחנו לא יכולים ללמוד שעריות מזה. אלא אתיה, כלומר שעריות, מאשת אח. תכתיב, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, וכי אשת אח לעולם נידה היא, אלא כנידה. מה נידה? כפי שראינו בפסוק, ויהיו בהרעה אף אשת אח, שזה דוגמה לשאר עריות בהרעה. אבל הגמרא מקשה, מה לאשת אח? אני לא יכול ללמוד שער עריות באשת אח, שכן בידו לרבות. דאי באי מקדש ואזיל כי אלפא. אשת אח, אם האח רוצה להתחתן עם עוד נשים, עוד ועוד ועוד, זה יכול להיות. זה לא כמו אחותו או אביו, שזהו, מה שיש, יש. אז רש"י כותב שכן בידו של אדם לרבות נשים הרבה על אחיו באיסורי שטח. דאי באי מקדש ואזקיל אלפא, אומר רש"י, ותפשוט מינה כל עריות הנאסרות עליו מחמת אישות, כגון אשתה וכלתו וחמותו ואחות אשתו. כל אלו הם איסורים כתוצאה מנישואים, אבל אמו ואחותו וביתו וחיוצה בהן דאין בידו לרבות מנהלן. השאלה יישאר מניין להרע בקרובות בעריות האלו. נחזור לגמרא, אלא אתיה מאחות אב ואחות אם, הם דוגמאות של עריות שאי אפשר לרבות. תכתיב, וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי שערו הערה. אז הנה ההופעה של הרע בשער עריות, גם אם אין בידו לרבות. יקרא למפרח, מה לאחות אב ואחות אם, שכן איסור הבא מאליו. הבן אדם הוא נאסר על אחות אב בלי שמישהו היה צריך לעשות מעשה מכוונת. נולד אחות לאבא שלו, זהו, אז היא אסורה בלי מעשה. זה נקרא איסור הבא מאליו. אז מה לגבי איסורים שהם באו מתוך יוזמה, כמו אשת אח? זה אומר את הגמרא, מחדה לא עתיה, אם נעמיד אחד מהמקורות האלו כמקור לרע בשאר הראיות, זה לא הולך. ראינו פרחות כל אחד, על כל אחד ואחד. אז מה? תיתי חדה מיתרתי. אולי מספיק שהתורה תכתוב שני פסוקים בקשר לאיסור הרע, ומשניים נוכל ללמוד לשאר. מהי תיתי? תיתי מאשת אח ואחות, ואחות אב ואחות אם. יש לנו מקורות בשני האיסורים האלו, אז נציב אותם ביחד כמקור לכל שעריות באיסור הערה. לא, אני לא, זה לא יעזור. מה להנח? שכן אסורים משום שער. שער זה קורבה, מה שאין כן אשת איש. איך אני יודע שיש כזה מושג של הרע לגבי אשת איש? אשת איש, אישה שנשואה לגבר, שני זרים, זה לא שער, אם לא משפחה, זה לא קרובה, אז מניין לי אצל אשת איש שיש איסור אפילו הרע, אלא? אז תתי מנידה ואחותיו ואחות אם. נכון, אצל שני הדברים המקרים האלו כתוב הרע, אז מהם נלמד לשאר הרעיות. לא, זה גם לא עובד. מה להנח? שכן איסור הבא מאליו. מה שאין כן שאר רעיות שבא על ידי קידושים, אלא תתי שהתורה תכתוב אצל נידה, מנידה ואשת אח. דמה פרחת, מה יש כבר לפרוח? אז בשני הדברים אלו אנחנו כוללים את כל שאר האפשרויות, ומזה נלמד להרע לשאר הרעיות. מתקיף לרווח הברי דרוויקה, גם פה יש קושה, מה לנידה ואשת אח, שכן אין להם היתר בחיי אוסרן. תאמר באשת איש, שכן יש לה היתר בחיי אוסרה. מי אוסר אותה? הבעל. והבעל יכול לגרש את האישה הזאת, והיא תהיה מותרת, כמובן אם כי כעת היא גרושה, ועדיין מה שהיה אוסר אותה בחיים. מנה לה נראה במצב כזה שיש לה היתר בחיי אוסרה, שרע יש בו משום איסור. רש"י כותב בחיי אוסרן, כל זמן שהוא חי, זה לגבי אשת אח, כל זמן שהאח של בן אדם חי, האישה שלו אסורה, וממשיך רש"י, והיא שופט, זה לגבי נידה. כל זמן שהיא שופט, הדם, השפיעה, זרימת הדם, זה מה שעושה אותה. וכן אשת אח אין היתר בחיי אחיו, שאפילו הוא מגרשה, אסורה לזה, לאח. אשת איש יש לה היתר בחייו שעל ידי גט. נחזור לגמרא. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, עתו נידה ואשת אח בחיי אוסרן הוא דאין להם היתר, אבל לאחר מכאן יש להם היתר. כך ניסינו לתאר, ועל זה אנחנו מעלים כפרחה, האי דיוק של התיאור שאמרנו מקודם. אנחנו רצינו להגיד שהחומרה של נידה ואשת אח זה בגלל שבחיי אוסרן אין היתר, אבל לאחר מכאן יש היתר. אנחנו כעת נראה שזה לא מדויק. נידה, אם רוצים לתאר המציאות של נידה, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב' ביומי טליה מילתא. רש"י בשורה הראשונה, ביומי טליה מילתא, אפילו אם מת האוסרה. מה זה האוסרה אצל הנידה? אדם. ומה זה מת האוסרה? שפסקה דם. בעירייה ראשונה אסורה כל שיבה, גם אם האוסר לא קיים, היא עדיין אסורה. אז היא אסורה גם אחר חיי אוסרה. אשת אח בבנים טליה רחמנה, רש"י כותב בבנים טליה, אם יש לה בנים, אפילו מת אחיו, דהיינו אחרי חיי אוסרה, היא אסורה, היא עדיין באיסור אשת אח. אז הפרחה שאמרנו מקודם היה לא מדויק. אמרנו מקודם, אני מתייחס לסוף עמוד א', שלוש שורות מהסוף, הגמרא אמרה, אמר לי דיליו אישת ואשת אח, שכן אין להם היתר בחיי אוסרן, משמע שאחרי אוסרן יש היתר, וזה לא מדויק. אלא, אומרת הגמרא כאן בשורה שנייה בעמוד ב', אלא פריך אחים. אתה רוצה לומר שאי אפשר ללמוד מנידה ואשת אח, אז תגיד כך. מה לנידה ואשת אח? שכן אין אוסרן מתירן. תאמר באשת איש שאוסרה הבעל מתירה, הוא עצמו מתיר על ידי הגט. רש"י בשורה שלישית, אין אוסרן מתירן, אין כוח באוסר אלא להתיר, אלא דבר אחר מתירה. בעניין הנידה, ימים מתירים את הנידה, וכעבור השבעה ימים מדאורייתא של נידה, אז היא מותרת. ואשת אח, מה המתיר? כשהוא ערירי, אם האח מת ללא בנים. אז לגבם אומרים, אין אוסרן מתירן, מה שאין כן באשת איש, שזה יותר נגיד, אולי, זה שונה לפחות, או אפילו יותר קל בנקודה הזאת, לכן מניין באשת איש שהרע אסורה, אלא אמר רבי יונה, ויתמה רב הונה בריד רב יהושע, אמר קרא, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות. הוגשו כל העריות כולן לנידה. מה נידה מהרע? זה ראינו בפסוק הראשון שציטטנו, אף כל בהרע, כי הפסוק כולל את כל העריות, ואלא נידה, תכתיבה גבי אשת אח, למה לי? אפשר לחזור לעמוד א', יש לנו גם חץ שמלווה אותנו, וזה לגבי הפסוק השני שצוטט בעמוד א', בשורה הרביעית, בשורות הרחובות. לפני שנתקדם, שוב פעם נסתכל בשוליים, רק להסביר את הסימונים שאנחנו רואים עכשיו, פס כפול וגם מעוין, וכתבנו, מאחר שהרעה נלמדה מנידה. מה באים שאר הפסוקים שהובאו בעמוד א' ללמד? אז כאן אנחנו התחלנו את השאלה, נידה שכתוב אצל אשת אח, מה מטרתו? תשובה לחדר רב הונה, בא ללמד את הדין של רב הונה. אמר רב הונה, אנחנו הוספנו בשורות הבאות קטעים בסוגריים. בקטע הראשון התוכן צריך תיקון לשון, אז אנחנו נדלג שנייה ונקרא, רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה אם אח של אדם גירש את אשתו, אז אשת אח היא אסורה בחיי בעלה מניין, ונוסיף גם שיש באח שבא עליה, הגרושת אחיו, יש עונש קראת. אז זה השאלה. לכן אתם רואים סימן שאלה. יש כאן, כפי שאמרנו, קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים בתוך הסוגריים, הגמרא מעלה אפשרות, ונוכל ללמוד האיסור דיבמה בחיי בעלה בקראת, מסברה בלי פסוק, אבל ניסיון זה נדחה. אז מה שקורה אם אנחנו נדלג, מגיעים לפסוק, אמר קרא, מביאים ציטוט מויקרא פרק כ' פסוק כ"א, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, וכי אשת אחיו נידה היא, אלא כנידה. מה נידה? אף על פי שיש לה אתר לאחר מכאן בשעת איסורה בכרת, אף אשת אחנם היא. אף על פי שיש לה אתר לאחר מכאן בחיי בעלה בכרת. נחזור לקטע שדילגנו. אנחנו אמרנו שהסוגריים הראשונים יש בהם בעיה מבחינת לשון. שאלנו השאלה, הרב הונה שואל, סליחה, אני אפילו לפני השאלה, רמז ליבמה מן התורה מניין. עכשיו הגמרא מגיבה, אנחנו שוב פעם בתוך הסוגריים הראשונים, איזו מין שאלה זאת, רמז ליבמה מן התורה מניין? מניין? אתה בתמיה, הכתיב יבמה יבוא עליה. אלא, מה מעסיק רב הונה באמת? רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה מניין. שאשת אח היא אסורה, אפילו אם האח מגרש את אשתו, גיסתה שמקודם אסור בה. הגמרא עונה, אנחנו בתוך הסוגריים שוב פעם, היי, סברה היא. לא צריך פסוק, שאלת מיניים ומנסה להביא פסוק, לא צריך פסוק. ואנחנו משתמשים כאן במשולש, ובשוליים אנחנו הוספנו הסברים. בשוליים אתם רואים פס מקווקו, זה הבלטת הביטוי בחיי בעלה, דזו עיקר הדיון. המשולש עם השפיץ למעלה משמש לנו כמעקב, העלאת אפשרות ללמוד האיסור מסברה, והמשולש שיתפך עוד שתי שורות, דחייתה. אז אנחנו נמשיך בגמרא, היי סברה היא, לא צריך לחפש פסוק, מדמרחמנה לאחר מיתת בעלה שריה, כשאחיו של אדם מת ומשאיר אלמנה, אז היא מותרת, מכלל זה בחיי בעלה אסורה. הגמרא דוחה את הסברה הזאת, ודילמה לאחר מיתת בעלה מצווה בחיי בעלה, כלומר אם הוא מגרש את אשתו רשות אתה כן יכול, אבל רק שאין מצווה, אז, אבל היא מותרת אם אתה מסתמך על הסברה מקודם. ואינמי, לאחר מיתת בעלה אין, בחיי בעלה לא. גם אם אתה אומר שמזה שהתורה כותבת שאחר מיתת בעלה היא מותרת, אפשר לדייק בזמן שהוא חי, שהאח חי, אז היא אסורה לך. אבל מה, זה לא ייתן מענה לשאלה של רב הונה. ולאו הבא מכלל עשה, עשה, אבל אין כאן קראת, ואנחנו... אנחנו השחלנו בתוך ההסבר שלנו מקודם שאנחנו מחפשים מניין לאשת אח שאסורה בחיי בעלה גם ברמה של איסור קראת. אז אם אתה מסתמך על הסברה שהצעת מקודם, לא נגיע לזה, נגיע מקסימום ללאו הבא מכלל הזה, איסור שבא מתוך דיוק, ולאו שבא מכלל עשה הוא מוגדר כעבירה של עשה, אבל אין קראת על מי שעובר על עשה. אז מניין לנו שאשת אח בחיי בעלה, אם הוא, אפילו אם הוא מגרש אותה, היא אסורה באיסור קראת. אמר קרא, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא, הפסוק מתייחס לאשת אח וקורא לה נידה, וכי אשת אחיו נידה היא. בגלל שהיא נשואה לאח זה הופך אותה להיות נידה, אלא כנידה. התורה מזכירה מנידה כמשל. מה נידה? אף על פי שיש לה אתר לאחר מכאן בשעת איסורה בכרת, אף אשת אח נמי, אף על פי שיש לה אתר לאחר מכאן, כלומר אם האח מת ולא בנים אז היא מותרת, וחיי בעלה גם אם הוא מגרש אותה בכרת. אז הסברנו בשורות האחרונות את ה מילה או את האזכור של נידה בקשר אשת הרזה היה הפסוק השני שהוזכר בעמוד א'. עכשיו אנחנו ממשיכים לפסוק השלישי שהזכרנו בעמוד א'. אלא הערה דכתיבה גבי אחות אב ואחות אם, למה לי? מה אני אמור ללמוד מהערה שכתוב אצל הקרובות האלו? הגמרנה לחדבה מיני רבינה מרבה. הנושא כעת הוא הערה דבהמה. אז רבינה שאל מרבה, המערה בזכור מהו? אנחנו קוראים לזה משכב זכור. אז אם אדם אם זכר מערה בגבר אחר, מה הדין? הגמרא שואלת או מגיבה בתמיהה, בזכור? אין כאן מקום לשאלה כזאת, כי כתוב משכבי אישה כתיבה, וכמו שהמערה באישה זה החייב, גם מערה בזכור חייב. אלא המערה בבהמה מהו? אמר לי רב העונה, אם אינו עניין לרע דכתיבה גבי אחות אב אחות אם, דעתיה בהקשה מדרבי יונה, אם אין צורך לכתוב הערה גבי הראיות אלו, נכון התורה כן כותבת, אבל אין צורך שהתורה תכתוב הערה אצלם, כי הם נלמדו מההקש שרבי יונה הזכיר למעלה בשורה הרביעית מראש העמוד. ראינו רבי יונה והוא ציטט את פסוק, כי כל אשר יעשה מכל התועב הזה, כולל אחות אב ואחות אם באיסור הערה. אז למה בכל זאת התורה כותבת אצל אחות אב ואחות אם הערה? תנאו עניין להרע דבהמה, שמי שבא על בהמה בביאה חלקית הוא חייב. הגמרא שואלת מכתי, בהמה חייבי מיתות בית דין היא, מהי טעמה כתיב להרע דידה, האיסור הרע בבהמה, שזה בתחום העבירות שבית דין יכולים להמית עליהם? למה ההרע כתוב הפסוק שמלמד על איסור רע בבהמה גבי חייבי קריטות, דהיינו אחות אב אחות אם? אלו הם הראיות, אבל בית דין לא מתערב והם חייב רק קרית בידי שמיים. לכתוב, אם אתה רוצה לדבר על איסור הרע בבהמה, אז תכתוב את זה גבי מיתת בית דין, ולנף מיתת בית דין. מיתת בית דין היה אפשר לכתוב הרע למשל גבי מי שבא על אמו, מי שבא על אמו חייב מיתת בית דין, אז אפשר היה לכתוב שם ונלמד משם להרע בבהמה. לפחות הם עבירות באותו רמה במובן הזה ששניהם חייבים מיתות בית דין. אז למה כתוב הערה של בעל הבהמה בפסוק שאינו חייב מיתת בית דין? הגמרא עונה, איידי דכולי קרא לדרשה עתי, הפסוק של אחות אב ואחות אם, כל הפסוק הוא במרכאות נקרא לו מיותר, כלומר הוא בא ללמד דברים אחרים. כתיב בי נמי המיותר לדרשה, גם הרד ומה כתוב אצל, שם. מהי דרשה? אמרנו שכל הפסוק שבניין אחות אב ואחות אם הוא לדרשה, אז מה, למה אתה מתכוון? אז יש לנו כאן ברייתא שיביא מענה לשאלה הזאת, מהי דרשה. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, אחות אב שאסורה, דווקא שהיא אחות אביו מן האב, או גם אם היא אחות אביו מן האם, שיש לאבא ואותה אחות רק אמא משותפת. האם אחות אביו במקרה כזה גם כן אסורה? חזרה לגמרא, נתניה, ערוות אחות אביך לא תגלה. נציין שזה פסוק בפרשת אחרי מות, והפסוק אוסרת אחות אביו. ומי זה האחות הזאת? בין מן האב בין מן האם. אתה אומר בין מן האב או בין מן האם, או אינו אלא יש אפשרות אחרת, מן האב ולא מן האם. אם זה אחות שהיא ואבא שלו, יש רק אמא משותפת, אז הוא לא חייב עליה. אנחנו הוספנו תרשימים בשוליים כדי לתאר את המצבים האלו. יש כוכבית, ושם אתם רואים אחות אביו, שתי דוגמאות בתוך התרשים. הגענו את האנשים שהם עשויים זה לזה. אתם רואים שיש לאב בן, הגענו בן. לאב הזה יש אחות, מצד ימין אפשר לומר שזה אחות עם האב שיש להם אמא משותפת. אפשר להתבונן בתרשים ולראות, זה אחות אביו מן האם. בצד שמאל של אב רואים שוב פעם אחות, אבל היא אחות לאב בגלל שיש להם אבא משותף, זה אחות מן האב. וכך כתבנו בתרשים. אז האם התרשים הזה הוא מתאר איסור אחות אב, כלומר לא משנה אם היא אחות האב בגלל אבא משותף או בגלל אמא משותפת? אולי, אבל זה רק במקרה שהאחות האב היא באה מאבא משותף בלבד. ודין הוא, אנחנו ננסה לפנח או לפתור את השאלה הזאת דרך סברה. חייב כאן וחייב באחותו. אנחנו יודעים שאדם אסור לבוא על אחותו. מה אחותו? בין מן האב, בין מן האם. כלומר, אם זה אחות למחצה, בגלל שיש להם רק אמא משותפת, היא אסורה. אצל אחות של אדם כתוב, בפסוק כתוב, בת אביך או בת אמך. אז אף כאן בעניין אחות אב, בין מן האב, בין מן האם. אבל זה לא סוף פסוק. או כלך לדרך זו. חייב כאן באחות אב, באחות אביו, כתוב שהיא אסורה, וחייב בדודתו. עכשיו יש לנו עברית המדוברת, אבל זה קרוב לעברית ההלכתי, אבל לא תמיד חופפים זה בזה. למה אני מקדים את ההערה הזאת? כי בגמרא, בתורה, דודה היא אשת אח אביו, והיא אשת של אח של אבא, אבל איזו אח מדובר, אח אביו? אז אומר הגמרא, אנחנו יודעים שיש חיוב בדודה, אשת אח אביו. מה דודתו מן האב ולא מן האם? רק אשתו של אח אביו, שזה בא מן אב. כלומר, לגבי הבן אדם שאנחנו מדברים עליו, זה הסבא, שיש לו אבא ויש לה אבא אח, שיש להם אבא משותף. אז האישה של האח אביו הזה היא דודתו ולא מן האם. אף כאן באיסור אחות אביו, לא דודה אלא אחות אביו. שוב פעם, אני יודע שהעברית המדוברת יכול לבלבל, כי בעברית המדוברת אחות אבא זה גם אנחנו קוראים לה דודה, אבל זה לא הדודה של התורה. אז היא נקראת בתורה אחות אביו. אף כאן בעניין אחות אביו, מן האב ולא מן האם. אולי נשווה האיסור של אחות אביו לאיסור דודתו. ממשיך הגמרא, נראה למי דומה. דנים איסור הבא מאליו, זה אחות אביו. זה לא מכוח איזו קידושין שמישהו יזם. היא נולדה יחד עם האבא שלו. אז זה איסור הבא מאליו. מאיסור הבא מאליו, אז נידון את הלא ידוע, דיינו, אחות אביו מאיסור אחותו, שזה גם כן איסור הבא מאליו, ואל תוכיח דודתו, שאין איסור הבא מאליו. זה בא על ידי כך שהדוד קידש אותה. אז לכן אולי דודה לא נכנסת לשיקולים פה, או כלך לדרך זו. דנים קרובי האב, אנחנו דנים מה הלא נודע, אחות אביו, זה קרובי האב, מקרובי האב, דודתו, ואל תוכיח אחותו שקרובי עצמו. אז אנחנו עדיין תלויים באוויר. שאלנו, האיסור אחות אביו, האם זה אחות אביו בין מן האב, בין מהם, או רק מן האב? תלמוד לומר, אז עכשיו אנחנו מביאים פסוק. זה פסוק אחר. זה פסוק בפרשת קדושים. הוא נקרא קרא יתרה. וזה הפסוק, נציין, מעמוד א'. אנחנו התחלנו כל הקטע הזה, הערה דכתיב גבי אחות אב ואחות אם, ואיזו פסוק צוטט בעמוד א', זה היה פסוק מפרשת קדושים. הזכרנו ויקרא פרק חף. אז ומה כתוב שם? ערוות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם. זה אחות אבא מן האם, היא אסורה. ערוות אחות אמך לא תגלה בין מן האב בין מן האם. אז בסוף הברייתא מוזכר עוד ערווה, דהיינו אחות אמו, ואיך היא אחות אם, גם אם מדובר באחות מאמא משותפת או מאבא משותף. הגמרא שואלת, למה לי למכתבה באחות אב, למה לי למכתבה באחות אם? את הרעיון הזה שהם אחות בין מן האב בין מהם, צריכים לכתוב אותו בשתי הערבות האלו, אחותיו ואחותיהם. למה? אמר רבי אבאו, צריכי, דהי כתב רחמנה באחותיו, שכן יש לה חייס, לשון איחוס, נחזור לזה עוד מעט, אבל אחותיהם, אימה לא. עכשיו נסתכל ברש"י, יש לה חייס, הלשון איחוס. למשפחת אב קרויה משפחה, דכתיב ויתלדו על משפחותם לבית אבותם. אז הייחוס, אדם מתייחס לפי משפחת האב, וזה נותן לו נגיד משקל יתר על אחות אם. אז יכול להיות שדווקא באחות אב יש איסור בין מאב ביניהם, אבל מזה אני לא אדע לאיסור אחות אם. ממשיך הגמרא, והיא כתב רחמנה באחות אין, שכן ודאית. אדם יכול לדעת באופן ודאי שזה אמא שלו. אבל אחות אב, אדם לא יכול לדעת באופן במציאות שבמאה אחוז זה אבא שלו. אז אימא לא, אז אולי האיסור אחות אב הוא יותר מצומצם. צריכה, לכן התורה כותבת בשניהם. ממשיך הגמרא, והזכרנו מכאן, מקודם, דודה. ואמרנו שדודה זה אשת אח אביו, אבל רק אם זה אח אביו מאבא משותף. תשימו לב, בגמרות המסוימות יש לנו כוכבי. מצל הגמרא זה מחזיר אותנו לאותה שורה למעלה שזה הוזכר. ודודתו, אומרת הגמרא, זה פשיטה לי לתנה, זה מנה ולא מנהם, מנה לי, מנהם, הידיעה הזאת. אמר רבה, עתיה דודו דודו, גזירה שווה. כתיב אך הערוות דודו גילה, וכתיב התם זה בפרשה שישראל נמכר לגוי. אז התורה מתארת האפשרות לפדות את הישראל שנמכר לגוי מבעלות הגוי. ומה כתוב שם? או דודו או בן דודו יגלנו. מה להלן מן האב ולא מן האם? אותו דוד הוא רק, הוא אח אבא מן האב ולא מאם משותף. אף כאן מן האב ולא מן האם. והאתה מן הלן שמה בעניין פדיון מניין לנו את זה? אמר קרא, ממשפחתו יגלנו. משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. ואנחנו הזכרנו את המקור לזה, ברש"י דיבור מתחיל יש לה חייס, ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם. כעת אנחנו עוברים לערווה החדשה, וכתבנו תחת הכותרת בשוליים נושא בניין אחות אשתו. אומרת הגמרא, והדתנן. ויש לנו ברייתא שלדעתי אנחנו נתעכב קצת בדברי הקדמה, והכל מופיע ברש"י. יש לנו תרשים בסוף העמוד בשוליים, ואנחנו רואים שמות עם מספרים, מלכה, רבקה, שרה, יוכבד ודינה. ואנחנו נגיד שיש גבר שהוא נשוי לאחת מהן, ונתבונן בתרשים, אנחנו נראה שכולם הם אחיות, אבל אחיות למחצה. למשל, מלכה ורבקה הם אחיות בגלל שיש להם אבא משותף. רבקה ושרה הם אחיות בגלל שיש להם אמא משותפת בשם קטורה. שרה ויוכבד יש להם אבא משותף בשם חצרון. וגם יוכבד ודינה יש להם אמא משותפת בשם לאה. נציין, ואפשר לראות את זה בתרשים, מלכה לא קרובה כי הוא זה לשרה. 1, 3 ו-5. באותו משקל, רבקה ויוכבד אינן קרובות זו לזו בכלל. יש לרבקה הורים קטורה ותהיל, ויוכבד הורים שונים, לאה וחצרון. אז אין שום בעיה, למשל, לגבר שלנו, שהוא יהיה נשוי לאחד, שלוש וחמש. ובכך אנחנו נחזור לגמרא ונראה שהדיון הוא בסופו של דבר, וזה מופיע בראש נון א' עמוד א', עמוד הבא, שאנחנו נחפש מקור לומר שאחות אשתו היא אסורה, בין אם זה אחות האישה בגלל שאשתך ואחותה יש להם אבא משותף או אמא משותפת. הגמרא, והדתנן, אמרו לו, מתה אשתך. סיפור לבן אדם שהאישה שלו מתה ונתה אחותה מאביה. אז הוא התחתן עם אחות של אשתו. זה מותר. מאחר שאשתו מתה, מותר אדם באחות אשתו. ומה הסיפור בהמשך? מתה. ואז מספרים שהאישה מתה ונשא אחותה מאמא. מתה ונשא אחותה מאביה. מתה ונשא אחותה מאמא. וחזרו ויאמרו, לא, וזה לא כתוב בגמרא, שמה שכולן קיימות. אז כפי שראינו בתרשים שלנו, מתגלה שאף אחת מהן מתה, אז כולן, מלכה, רבקה, שרה, יוכבד ודינה, קיימות. מה עכשיו? מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית. אם נזכיר שמות שוב פעם, מותר לגבר הזה להישאר עם מלכה, שרה ודינה. שלושת הנשים האלו אינן קרובות זו לזו, כמו שהדגמנו מקודם. הוא ממשיך הגמרא ואומרת, ופותרות צרותיהן. שאם יש מצב של ייבום, שהוא מת והאח שלו, של הבעל, הוא בא על אחת מהן, צרותיהן פטורות, הם בגלל שמצוות ייבום התקיים באחת מהם. רש"י כותב בשורה האחרונה, ופותרות צרותיהן, אם מת וחלצו האחים לאחת מהן, פותרות צרותיהן. מה עוד? ממשיך הגמרא ואומר, ואסור בשנייה וברביעית, מאחר שהוא יישאר עם
אחת, שלוש וחמש. שתיים, היא אחות אשתו. אז היא אסורה. היא אחות אשתו, בגלל ששתיים, דיינו רבקה ומלכה, יש להם אב משותף. הוא אסור גם בארבע, ביוחבת, מאחר שהוא יישאר עם שרה, מספר שלוש, הוא אסור ביוחבת. יוחבת ושרה הם אחיות, גם במקרה שלנו, גם מן האב. ממשיכה גמרא ואומרת, ואין ביאת אחת מהן פותרת שרתה. הרי זה איסור ערווה לגמרי, אז אם הוא מת, הביאה של האח שלו עם אחת מהן לא עוזר כלום, לא תופס. למשל, אם אובן היה נשוי באחד, שלוש וחמש, ואובן מת ללא בנים, ובא שמעון על הצרה, למשל על רבקה, זה לא פותר את שאר הנשים הנשואות שהיו נשואות לאחיו, כי רבקה בכלל אסורה, היא הייתה אסורה לאחיו. ממשיך הגמרא, ואם בא על השנייה לאחר מיתת הראשונה, מותר בשנייה וברביעית, ופותרות צרותיהן, ואסור בשלישית ובחמישית. אנחנו נמשיך לדפנון ה' עמוד א'. אלמה, מהסיפור שראינו, אחות אשתו, בין מן האב, בין מן האם, אסורות מנהלן. רשי בשורה הראשונה, אלמה אחות אישה, בין מן האב, בין מן האם, דהה, שלישית, אחותה של שנייה, מאימה היא. אם אנחנו חוזרים לתרשים, אמרנו שמתה הראשונה, אז אמרנו שמותר בשנייה ואסור בשלישית. מה משותף לשנייה ושלישית? הם אחיות מכתורה, מנעים. אז אומר רשי שהשלישית היא אחותה של שנייה, מאימה היא, ותאמה דשנייה לאו אשתו היא, משום אחי מותר בשלישית, האם הוו קידושי שנייה קידושין, אבי אסור בשלישית. אנחנו נחזור לגמרא. מנהלן שאלנו, מניין לנו שהאיסור של אחות אישה זה לא רק מנהב, זה גם יכול להיות אם אשתו של אדם ואותה אחות יש להם אימא משותפת. התשובה, יליף מאחותו, יש איסור אחות. אנחנו בסוגיה שלנו דני באחות אשתו, אבל קיים איסור ערווה שנגע אחות של אדם. מה אחותו בין מן האב בין מן האם, כפי שהזכרנו מוקדם יותר, כי כתוב בפסוק בת אביך או בת אמך. אז אף כאן בעניין אחות אשתו, בין מן האב בין מן האם. הגמרא שואל, ולילף מי דודתו, גם זה עסקנו בה לפני כן. ומה מאפיין הערווה הזאת? מה דודתו? שהיא אשת אח אביו. מה דודתו מן האב ולא מן האם? רק היא מאשת אח אביו, שהאח הזה ואבא שלו יש להם אבא משותף, אבל אין איסור דודתו אם יש להם רק אמא משותפת. אף כאן בעניין אחות אשתו, מן האב ולא מן האם, עונה הגמרא, מסתבר מאחותו הבילי למילף, שכן קרובי עצמו מקרובי עצמו. אחות אישה היא האחות של אשתו, שהיא קרובת הבן אדם עצמו, ואחותו זה הבן אדם עצמו. עד רבה, מדודתו הבילי למילף, האיסור אחות אישה יותר דומה לדודה, שכן דבר על ידי קידושין מדבר שעל ידי קידושין. האדם קידש את אשתו, ודודתו זה האח שלה בקידש אישה, ככה נוצר האיסורים האלו. אלא, אז איפה אנחנו עומדים? מניין לנו בעניין אחות אשתו, אלא מאשת אח דלפינן. מה מיוחד אצל אשת אף? מה מאפיין אשת אח? זה בין מן האב, בין מן האם. אז דשכן דבר על ידי קידושין, הוא קובע עצמו, וזה הכי דומה לאחות אשתו, שזה דבר שבא על ידי קידושין, וזה גם קובע עצמו. ואשת אח גופה מנהלן, שהאח המדובר שאשתו אסורה זה אח בין מן האב בין מן האם. אולי רק במאמר מוסגר נזכיר שמצוות איבום זה שונה. מצוות איבום, נכון, זה כרוך ושייך לאשת אח, אבל זה מצוות איבום שמת האח ללא בנים. זה רק אם מדובר באח, זה אשת אח של הבן אדם מן האב ולא מן האם. אבל אנחנו לא מדברים על ייבום עכשיו, אנחנו מדברים על הערווה שנקרא אשת אח. נגיד, יש ילדים, והאח מת, האישה היא אסורה לגיסתה, בין אם בעלה וגיסתה יש להם אבא משותף או אם משותף. אז מנהלן. ואנחנו פותחים ברייתא עם פסוק מויקרא פרק י"ח פרשת אחימות, פסוק ט"ז, והוספנו בשוליים את הפסוק, שמה כתוב ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך אי. אז שאלנו מנהלן שאיסור אשת אח בין מנהב בין מנהן, ותניה ערוות אשת אחיך לא תגלה, בין מן האב, בין מן האם. אתה אומר בין מן האב, בין מן האם, או אינו אלא מן האב ולא מן האם, ודין הוא. נגיע לזה דרך סברה. חייב כאן וחייב באחותו. מה אחותו בין מן האב, בין מן האם? כך אנחנו הוכחנו את זה מהפסוק כבר, בת אביך או בת אמך. אף כאן, בעניין אשת אח, זה אח מן בין מן האם, בין אח, אף כאן בין מן אב בין מן האם, או כלך לדרך זו, חייב כאן בעניין אשת אח וחייב בדודתו. מה דודתו מן האב ולא מן האם? אף כאן מן האב ולא מן האם. נראה למי דומה, דנין קובע עצמו, זה אשת אח, מקובע עצמו אחותו, זה יהיה, זה, מה, לאן זה יוביל? לכלור בין האב בין האם, ואל תוכיח דודתו שקובע האב, זה לא קובע עצמו. ואנחנו דנים באשת אח, זה קובע עצמו, או כלך לדרך זו, דנים דבר שעל ידי קידושין, מדבר שעל ידי קידושין. דהיינו, אנחנו דנים באשת אח, נלמד אותו מדודתו, שזה גם כן בא על ידי קידושין, ואל תוכיח אחותו שאיסור הבא מאליו. תלמוד לומר, מאחר שאין לנו הכרעה דרך סברה, נזדקק לפסוק. תלמוד לומר, הפסוק בויקרא פרק י"ח פסוק ט"ז, ערוות אחיך אי, בין מן האב בין מן האם. אז אנחנו פתחנו עם הרישה של הפסוק, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ובסיומת של הברייתא אנחנו מסתמכים על התוספת שבפסוק אחיך היא, שאחרת היה נראה כאולי מיותר. רש"י בדיבור המתחיל ערוות אחיך היא, אומר היקרא מרבינן אשת אח מן האם, בדיוק מה שחיפשנו. אבל הגמרא מסתיים כאן בנושא הזה, ואנחנו גם רואים סימונים חדשים, צורת בית. ותחת הכותרת מבנה שאתם רואים בשוליים כתבנו הצעות חילופיות. שני הראשונים שמסומנות עם מצורת בית עם שפיץ מושחר הם הצעות חילופיות למסקנת הברייתא. הגמרא, ואימה שני חלקי הפסוק. הדגשנו שפתחנו הברייתא עם התחילה של הפסוק בויקרא פרק י"ח פסוק ט"ז, וסיימנו מהחצי האחרון של הפסוק. מעלה הגמרא הצעה שנגיד אידי ואידי באשת אח מן האב, כלומר אין כאן התייחסות לאשת אח מן האם. שני החלקים באשת אח מן האב, אחד מהם דייש לבנים בחיי בעלה והאח גירש את האישה הזאת והיא אסורה, וחדה דיין לבנים בחיי בעלה, ששני חלקי הפסוק מתייחסים לשני מצבים שונים, אבל מדובר באשת מאח מן האב בלבד. הגמרא דוחה, אין לה בנים בחיי בעלה מדרב הונה נפקה. זה הובא ליאל בנון דלת עמוד ב', יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא שמחזיר אותנו לדיון הזה שמסביר אשת אח מן האב בחיי בעלה שהוא גירש אותה. זה היה המענה למילה נידה שנכתבה באיסור אשת אח. אבל אנחנו כעת מציעים שכל האיסורים הקשורים לאשת אח הם רק כשמדובר באשת אח מן האב. אבל ההצעה הזאת נדחתה כי המצב של אין לה בנים בחיי בעלה שהוא האח גירש אותה ואין לה בנים ממנו, זה נלמד ממקור אחר. וממילא נשאר החלק השני של הפסוק שלנו, פסוק ט"ז, ללמד אשת אשת אח גם מן האם. שאלה, הצעה, ואימה אידי ואידי באשת אח מן האב. עוד פעם, ששני חלקי הפסוק מתייחסים רק לאשת אח שיש להם אבא משותף בלבד, וחדה דייש לה בנים בחיי בעלה, וחדה דייש לה בנים לאחר מיתת בעלה. זה מוכר לנו המקרה שיש פטור ייבום, אין ייבום כי האח מת וישיר בנים, ועכשיו הפסוק בא ללמד שהאישה הזאת, האלמנה הזאת, מאחר שהבעל שלה ישיר ילדים, היא אסורה, וזה בא, מה שהפסוק שלנו בא ללמד. אמר דוחה, יש לה בנים לאחר מיתת בעלה לא צריכה קרא, מדמר רחמנה שאין לה בנים מותרת, זה מצווה איבום, אפשר לדייק. יש לה בנים אסורה. אבל הגמרא עדיין שואלת, ודילמה, אין לה בנים אסורה לאלמה אם הוא מת ללא ילדים. שוב פעם, שני חלקי הפסוק מדברים מאשת אח מן האב בלבד, ואחד מדבר על אין לה בנים, היא אסורה לאלמה ושריה ליבם. כאן קיים מצווה איבום, אבל יש לה בנים, הוא מת והשאיר בנים, שריה לאלמה ושריה ליבם. אולי זה מה שאנחנו נלמד. אינמי, אין לה בנים מצווה, יש לה בנים רשות. אינמי, אין לה בנים אין, יש לה בנים לל, ולב הבא מכלל עשה, עשה. האיסור שלומדים מתוך דיוק מלב ומגיעים, כלומר איסור שלומדים מדיוק ממצוות עשה או מפסוק שמנוסח באופן חיובי, זה נקרא לב הבא מכלל עשה, הגדר שלו עשה ואין בו קראת, וזה לא לפי מה שאנחנו ולכן אין זה מתאים למה שאנחנו מחפשים. כתב קרא אחינה, זה נמצא בויקרא פרק חף פסוק חף אלף, ערוות אחיו גילה. אבל אנחנו לא סיימנו. ואימה אשת אח מן האם כאשת אח מן האב. מה אשת אח מן האב לאחר מיטת בעלה שריה, אם אין בנים, זה ייבום. אף אשת אח מן האם לאחר מיטת בעלה, אם אין בנים, שריה. ואנחנו יודעים שהיא לא. אמר כה, היא, בהוויתה תהי. והמילה הזאת היא, היא באה מהפסוק שבו עסקנו מקודם, ערוות אחיך היא. ואנחנו ציינו מקודם את רשי, מהי קרא מרבינן אשת אח מן האם. כעת יש סימון חדש, צועת פפיון, ובשוליים אתם רואים שכתבנו למה כתוב קרת אצל אחותו ודודתו. שואלת הגמרא, אחותו דכתב בה קרת למה לי? ורשי מסביר את השאלה, אחותו דכתב בה קרת למה לי? כיוון דדרשת הערה וקראי יתרי דכולו, כי הזכרנו מקודם שכל הרעיון הוקשו לנידה. קרת אחותו מי תדרוש בי? הכבר נכתב בכל הרעיות ונחרטו הנפשות העושות. אז התשובה, נחזור לגמרא. לכד רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, שאם עשן כולן באלם אחד, מובע על כל הרעיות באי ידיעה שכל אחת אסורה ובא על כולם, חייב על כל אחת ואחת. זה נקרא, ועוד מעט נראה את המילה הזאת, לחלק, שלמרות שהוא לא ידע בין זו לזו, אבל כשמתגלה אז הוא צריך להביא, אם כמובן שמדובר בשוגג, יביא קורבן חטאת על כל אחת ואחת. הגמרא שואלת, ולרבי יצחק, תאמר, כל חייבי קריטות בכלל היו, הם נכללו ביחד בפסוק אחד, ולמה יצתה קרת באחותו? זה העניין שלנו כאן. ומה רבי יצחק לומד מזה? לדונו בקרת ולא במלכות. זה שיטה יחידני, בניגוד לשיטות אחרות שאומרים שאם אדם בא לאיסור קרת, אבל היתרו בו שאם תעבור הוא יקבל מלכות, הוא יקבל מלכות, אבל לפי רבי יצחק, אם מדובר באיסור קרת, אין בו מלכות, גם אם היתרו בו על כך. אז זה מה שרבי יצחק לומד מאחותו שכתוב, מקרת שכתוב באחותו. אז לחלק לנלן, לפי רבי יצחק, מה המקור שהוא, אם הוא בא על כולם באלם אחד, בכל זאת הוא חייב על כל אחת ואחת? נפגלי, מבעל אישה בנידת תומתה. מזה הוא לומד לחייב על כל אישה ואישה. אתם רואים בגמות המסומנות מספרים, לחלק מלרן ממוספר 2, כי זה בעקבות מספר 1 שרבי יוחנן למד לחלק מקרת שכתוב באחותו, רבי יצחק לומד את זה מהפסוק שהזכרנו עכשיו. דודתו דכתב ברחמנה ערירים יהיו, למה לי? ערירים יהיו זה גם קרת, וזה בויקרא פרק חף פסוק חף א'. מה הצורך לכתוב איסור קרת או עונש קרת בדודתו? לכד רבה, דרבה רמי, כתיב בפרק חף פסוק חף א', באשת אח כתוב ערירים יהיו, וכתיב שם בפסוק הקודם, פסוק חף, כתוב בדודתו ערירים ימותו. הקצה, המילים האלו יהיו וימותו, כל אחד יש לו משמעות משלו, וצריכים ליישב את המשמעויות האלו. רשי בדיבור המתחיל ערירים, אומר היינו נמי קרת, שזרעו נחרט, ערירים יהיו ושעת מיטתן, משמע סופן לבוא לידי ערירי, די אם יש לו בנים קוברן. ערירים ימותו, ממשיך רשי, משמע דעים אין עכשיו ערירים, כן ימותו, ואפילו יולדו להם לאחר מעשה. גם אם הילדים האלו יוולדו אחרי העבירה. אנחנו חוזרים לגמרא, הכיצד? יש לו בנים, קוברן. אין לו בנים, הולך ערירי. הוא פשוט לא יוולד לו ילדים. ויצריך למכתב ערירים יהיו, ויצריך למכתב ערירים ימותו. דעי כתב רחמנה ערירים יהיו, הווה אמינא, עד חטאי. אלו שנולדו לפני ביצוע חטא, אבל מחטאי ואילך לא. אם יוולד לאותו חוטא ילדים אחר ביצוע חטא, אז הם לא ימותו. כתב רחמנה ערים ימותו. דעי כתב רחמנה ערים ימותו, הווה אמינא, מחטאי ואילך, אלו שנולדו אחרי החטא, הם אלו שימותו, אבל מעיקרה לא. צריכה לכן, בנוסף ערים ימותו, צריך ערירים יהיו. לפני הסיום אנחנו נלמד את רשי על הסיומת של הגמרא. רשי, דעי כתב רחמנה ערירים יהיו, הווה אמינא, תהבו לי עד חטאי, אלו ימותו, אלו שהיו לבן אדם לפני החטא, והכי משמע, סופם יהיו להיות ערירים. הפסוק, ערים יהיו, הייתי חושב שזה אומר סופם להיות ערירים, שימותו ביניהם שיש להם עתה, ויהיו ערירים, אבל בשעת מיתתן, לא ימותו ערירים, תבנים תהבו לי מחטאי ואילך לא מייתי, לא ימותו. זה מה שהיה ניתן לחשוב אם היה כתוב רק הפסוק ערירים יהיו. והיא כתב רחמנה ערירים ימותו, אב ימינה מחטאי ואילך, תאחי משמע מחטאם יישאו ואילך ערירים ימותו, אבל בנים דמעיקרה לא מייתי, הם לא ימותו. לכן כתב רחמנה ערים יהיו, סופן לבוא לידי ערירים. דמדיקטיב ערים יהיו, בכלל דהשת לב ערירים נינו. עד כאן שיעורנו להיום.